יום רביעי, פרשת כי תצא. שלום וברכה ידידיי, אנחנו פותחים את הפתח של היום עם דברים נפלאים שהובאו באלון מר במשולם. מילים שעלולות להרוס ומילים שמסוגלות לבנות. זה סיפור אמיתי ומצמרר שמלמד אותנו כמה מילים יכולות באמת להרוס. בואו נתחיל עם הסיפור. בחור חלש, מבחינה לימודית, את השנות ילדות שלו, הוא עבר ממש בקשיים גדולים, קשיי למידה, ריכוז, ממש נאבק משנה לשנה על ידי הכוח, הרצון העצום שהיה לו, להמשיך להתעלות. לצד זה היה לו לב של זהב, היה אהוב על הבריות, וככה צעד אחרי צעד הוא התקדם, עבר את השנים, הגיע לשבט לוילה. גם שם הפער היה גדול בין הבחורים, אבל בכל זאת, היה לו מקום של כבוד בין הבחורים, אהבו אותו, העריכו אותו, העריכו את המידות שלו. אבל הוא לא הסתפק בכל זה. זה שהמקובל בחברה לא נחמד, אבל זה לא הספיק לו. הוא בכל ליבו רצה להיות תלמיד חכם, תלמיד חכם אמיתי. ממש השתוקק, זה החלום שלו לשבת, ללמוד, להבין, להתפלפל בחידושים מסורות, להתייגע. המשגיח, ראה כמה שזה כואב לו, נתן לו עצה. נתן לו עצה להמשיך ולהשקיע את כל כולו בלימוד, אבל בפרק אחד. אמר לו, תיקח את פרק אלו מציאס ותתעמק בו ותתעמק בו, רק בו. פלפל בסוגיות, אל תרפה. תהיה תלמיד חוכם אמיתי בפרק אחד, אבל בפרק הזה, תהיה תלמיד חוכם. הוא קיבל את העצה, למד את הפרק אלו מציאס, שינן אותו, תאמץ להבין אותו. גמר אותו, התחיל עוד פעם. זה היה בשבילו הר גבוה, אבל כל פסיעה קדמה אותו לפסגה. והוא טיפס בכל הכוחות. ממש ככה התייגע להבין, לעומק, לא התייאש. וההצלחה שהייתה לו, גמר עוד פעם ועוד פעם, מבין יותר. אז זה נתן לו עידוד, כוחות נפש. נתן לו סיפוק רוחני מאוד גדול. ממש חווה את הנשמה שלו. הפרק הזה הוא כמובן ידע אותו על כל בוריון, וזה היה בעצם העוגן ההצלה שלו אותו פרק. שהנה, הוא זוכה להגות בתורה, שאיפת חיים שלו מתגשמת. נו, החברים שלו פה מתחילים לשיר להם כל סושם וכל שמחו. כמובן שהוא שיתף פעולה, היה בעניינים, היה מברך בכל לב. אבל הוא נשאר על הספסל בישיבה, עם הפרק אלו מצויש. כמובן, קיבה בכל הלב, שתימצא המשפחה שתסתכל על החצי הכוס המלאה, ולא רק על החצי הכוס הריקנית. אבל החבלרים שלו התחתנו ובנו בתים, ועשו בריתות, והובילו ילדים לחיידר. צעירים ממנו כבר התחתנו ונשאו בתים. עד לאותה פגישה אומללה עם השטחן, בחתונה של בחור צעיר מהישיבה. השטחן עמד באחד הפינות העולם, משלב ככה את הידיים בנחת, שולח מבטים מלאי עניין לבחורים, ואז מישהו מהחברים של אותו בחור יעץ לו לגשת לשטחן ולהציג את עצמו. שיחה קצרה, מה יכול להיות, מה תפקיד? ככה דחק בו. איי איי איי, כמה אדם מסחמים, כמה לפעמים הבבט של האדם יכול להיות קצר רואי. הוא ניגש בחביבות, הציג את עצמו. השטחן אומר לו, שמעתי עליך. ככה סוקר אותו בחור מחוסר סימפתיה, ככה כף רגל ועד ראש. אז מה ללמוד אתה יודע? הבחור התבלבל, הבלטול הציני שככה נשב מהקול של השטחן, לא נעלם האוזניים הרגישות שלו, גם הבתים לא היטיבו איתו. הוא אמר, כן, אני יודע את פרק אלו מציאס על בוריו. גם כתבתי עליו חידושת אוירה. השטחן ככה פרץ בצחוק, סוג של צחוק מצמרר כזה. חוק שאיך אומרים, מגיע מהמחוזות האפלים של האדם. ממש צחוק מר כלענה. הצחוק הנורא הזה המשיך להדד באוזניים של אותו בחור, לרדוף אחריו. זה פשוט מחק לו את כל הביטחון העצמי, העלים את כוח הרצון, ממש דיכא את הנשמה שלו עד לאפר. לא מסוגל יותר לכלום, עזב את הישיבה, הסתגר בדלת אמות. ממש שם ירחם, הוא לא מצא טעם להמשיך לחיות. היד של המשגיח קצרה מלהושיע, לא היו לו מילים בשביל לחבוש את הפתעים של הלב של התלמיד האומלל. ואז הוא לקח אותו לסטייפל. שם המשגיח סיפר לו את הסיפור מההתחלה, על הכוח הרצון העצום שלו, על המאבק האדיר, מול כל הקשיים שהיה לו. סיפר לו על הפרק אלו מציאס, איך שהוא נקנה בדם וביזע, בדמעות, ועל אותם מילים פוצות וצחוק הרסני שהשחיתו כל חלקה טובה. אז הסטייפלר ביקש להישאר ביחידות עם הבחור, וככה מבעד לדלת שנשארה פתוחה, המשגיח שמע קצת את מה שהסטייפלר אומר לו, ממש חיל הורדה חזרת. הסטייפלר לקח את היד של הבחור ואמר לו, אני מבטיח לך כשאתה יושב ללמוד את הפרק אלו מציאס, הריבוני שלנו עוזב את הקיליסיאנקב, עוזב את האבי עזרי, עוזב את כל הספרים, ורוצה לשמוע רק אותך. כשאתה פותח את הגמורה שלך ומתחיל ללמוד, התורה שלך חשובה אצל השם יותר מהשיחות ומכל השיעורים קלונים שאומרים בכל הישיבות הקדשות. התורה שלך ראויה להערכה הרבה יותר, כי כשאתה לומד את אלו מציאס, אתה חשוב יותר מכל התלמיד חכמים. הבחור החריש, היה בשקט, הסתכל ככה בעיניים גדולות בסטייפלר, שמשיך ואמר לו, אין דבר יקר בעיני השם יותר מתורה שנלמדת בלב שבור. אין יקר בעיני השם יותר מתורה שנלמדת בעמל, בהתגברות על קשיים וניסיונות. אין יקר יותר מהתורה שלך, סיין הסטייפלר, ואמר לו עוד פעם. טוב, הבחור שומע כאלה מילים מהסטייפלר, הרים אותו לשמיים, הוא יוצא מהבית, יוצא גם מהדיכאון שאיים להטביע אותו. החיים שלו השתנו בשנית, ובתום תקופה לא ארוכה הוא זכה להקים בית, העמיד משפחה לתפארת, גידל דור ישרים מבורך, אבא מסור לילדים, זכה לרוות נחת יהודי אמיתי, כשהבנים והחתנים כשתילי זייסים תביאו לשולחן. כמובן שהוא מקפיד לקבוע עצים לתורה, שהמילות העדות של הסטייפלר ממשיכות להתנגן לה באוזניים. אין דבר יקר בעיני השם יותר מתורה שנלמדת בעמל ובקושי. כמה צריך להיזהר ממילים, לא רק ממילים, ממבטים, מחיוכים. סיפור נופלא שהובא באמנתי והספר, הובא גם בגיליון קבול השם. ואנחנו ממשיכים, שחיים באמונה עם הקדוש ברוך הוא ומבטרים, זוכים להצלחה. יש פה גם דברים נפלאים שהובאו בפניני עין חמד. באלול, מספר את זה אברך בעל המייסה, אגר בדירה של חדר וחצי, המשפחה גדלה, הייתה צריכה דירה יותר גדולה, בגלל התקציב שעמד לרשותו, לא מי יודע מה גדול, התפשר על דירה של 2.5 חדרים עם אופציה להרחבה. הרישיונות, האישורים כבר מוכנים, כמובן שהמחיר של הדירה היה יקר יותר בגלל האישורים להרחבה, אבל היה שווה לשלם יותר, כדי שיוכל לבנות שיתאפשר לו בעתיד. בינתיים השכן מהבניין ממול בנה, פתח חלונות מול המקום שאותו עורך אמור לבנות בו, אבל חלב זמן עד שאברך השיג את הכספים לבנייה. בירר קבלן טוב, קבלן אמין, הכין תוכנית, ועמדו להתחיל בעבודה. אבל אז דופקים לו על הדלת, השכן אומר, אם אתה תבנה, אתה תרוס לי את הבית. תוכל להסתכל לי עליו לבית, תחשיך לי את הבית. בקיצור, אני לא מסכים. אמר לו אותו אחד, יש לי רישיונות מהעירייה, יש לי יותר בנייה להרחיב את הדירה. בעצם כל מה שקניתי את הדירה, זה רק בגלל האפשרות להרחיב. אתה זה שלא היית בסדר ופתחת חלונות שלו כדין. אמר לו אותו אחד, אני מודיע לך דבר אחד, אם אתה תבנה, אני אעמוד מול הטרקטור וישקע מתחת גלגלים ולא ייתן לך לבנות, אתה לא תבנה פה. שים את האמרות כנף שלו ויצא מהבית. טוב, אותו אחד היה נסער, סיפר לאשתו מה קרה, אשתו אומרת לו, איך לקחת אותו לדין תורה? אבל הוא אמר לה, אני לא מחפש לריב. הוא אמר, תלוי אם דבר על הריב. איך לדין תורה? סיכוי מי הצדק. הוא אומר לה, ראיתי אם יש לנו עסק. גם כשאני אלך לדין תורה, היו מריבות גדולות, לא רוצה לריב. אז היא אומרת לה, כל מה שעברנו בשביל להרחיב, מה יהיה, יישאר תקוע? איך נסתדר? והוא מתלבט, מה לעשות, לבנות, לא לבנות. הוא אומר לה, אנחנו צודקים 1,000,000%, אבל אולי נלך לפני משורת הדין. אשתו אומרת לו, אל תהיה ערוץ צדיק יותר מדי. אז ייקח שאתה צדק על חשבוני ועל חשבון הילדים, צריך לאמת את השכן, זה לקח אחת ולתמיד. עד רבה, דוד המלך אמר, אם נבר תתברר, אם יקש תתפתל. טוב, הוא שכנע אותה, לחכות עוד קצת, לראות מה הילד יום, מי יודע. עוברת חצי שנה, האברך המשיך ללמוד כרגיל בכולל, יום אחד מגיע, יהודי מבוגר, מבקש ללמוד תורה, קבע חברותה עם האברך. אחרי כמה ימים, הם כבר הרגישו ידידים, אז שואלת לו החברוס, את האברך, כמה ילדים יש לך? הוא אומר לו, 6 ילדים בלי נרע. כמה חדרים? 2.5 חדרים? איך אתם מסתדרים 6 ילדים שם? אז הוא אומר, האמת היא שבאמת קשה לנו, קנינו את הדירה בשביל להרחיב, יש לנו אישורים, כל מה שצריך, אבל השכן מתנגד. אז הוא שואל, מה זה מפריע לו? פתח חלונות מול הדירה, אז יעשה לו חושך, יפגע לו בפרטיות. אומר לה החברוסה, אותו יהודי מבוגר, אתה רואה, הזקן שלי לבן, אני כבר מבוגר, את השנים שלי עברתי במסחר, השנים שלי מעכשיו הם קודש לתורה ומצוות. יש לי הרבה כסף. את הכסף, אני לא אקח לקבר, נכון? טוב, הוא מסתכל עליו ככה בצמיעה. מה פתאום הוא התחיל לספר לו אותה, להשתפך ככה. אז אומר לו, אני מבקש ממך שתלך תקנה דירה של 5 חדרים, יפה, מסודרת, תמכור את הדירה שלך, את הפער, בין שתי הדירות, אני משלם. אומר לו, מה פתאום, הדבר בסכום עצום. אז אומר לו, שמעת מה שאמרתי לך? עבדתי כל החיים שלי, אני צריך להגיע עם העולם, עם משהו לעולם הבא. כל רגע שאתם תגורו בדירה החדשה, זה יהיה מצווה שלי. אז בסופו של דבר, שמע להצעה שלו, קנה דירה גדולה, מרווחת, אזור מצוין, והכל בא על מקומו בשלום. אין ספק שהניסיון היה קשה מאוד, הוא רואה איך השכן מנצל את הלב טוב שלו, שותק. איך השכן ירשה לעצמו לעשות לעצמו דין, לבנות על חשבונו. ולמרות כל זאת, לא רב איתו. כי הוא אמר, יש הרי שנאה בשנה, אז יש חורבן, צער וסבל. אבל כשחיים באמונה עם קדוש ברוך הוא ומוותרים, זוכים לעצמו. ואנחנו ממשיכים רבותיי, דף רעים מבעל אוכל. אנחנו עוקבים בשעה טובה, בסימן טוב קובזיין. חלק מלמתת מלאכת שעשרות בשבת וביום טוב מותר לעשות אותם, ביום טוב לצורך אוכל נפש. מלאכה לצורך מכשירי אוכל נפש. זאת אומרת שהמלאכה שהתכלית שלה זה להכין את האוכל. אבל לא עוסקת במאכל, במשקה עצמה, למשל, או, זה לא תיקון של כלי מטבח שתראה. על כלי מטבח, סליחה, כלי מטבח יש מחלוקת אם מותר לעשות את זה. הלכה כדעת המתירים, תיקון כלי מטבח שהם צריכים להכנות אוכל. וגם לדעתם, מלאכה לצורך משקה אוכל נפש שהיה אפשר לעשות בערב יום טוב, זאת אומרת שהיה ידוע שצריך לעשות את זה. ומאז שנודע על הצורך בעשיית המלאכה, ועד לקיסיון טוב היה מספיק זמן לעשות את זה, אז יהיה אסור לעשות עם שבת. אותו דבר גם יהיה מותר לטלטל. מותר לטלטל מוקסה לצורך הנפש וצורך מכשירי אוכל נפש. ולכן לדוגמה מותר לפנות פסולת שמונחת על שולחן ומפריע לאכול. או למשל דוי סוכה שנפל על השולחן שבסוכה מפריע לאכילה. יהיה גם מותר להזיז מוקצה שמונח על גבי כלי מטבח שצריך אותם בשביל האוכל. אבל כשאפשר לקלקל את זה מן הצד, זאת אומרת על ידי שלמשל הוא יזיז את המפה, יסיר את המפה, אם המוקצה שעלה, אז עדיף לעשות ככה, ולא צריך לעשות ככה, ולא לקלקל בידיים. מי שמעביר אש ביום טוב בשביל בישול, חימום וכדומה, הוא זקוק לאיזה חתיכת עץ זקה וארוכה כדי לחטות בגחלים. צריך ביום, בערב יום טוב לחצות אותו חתיכת עץ מתאימה ולייעד אותה לזה. אבל ביום טוב עצמו, בלי שום מחנה מראש, יהיה אסור לזלזל את החתיכת עץ בגלל מוקצה. יש כאלה שאומרים שעצים יבשים הם לא מוקצה, אבל עצים לחים שלא רואים להדלקה, אז הם מוקצה לכל הדרך. ומלבד איסור מוקצה, יש גם איסור בעצם בריאת חתיכת העץ בתוך שאר העצים, אפילו שהוא לא מתקן אותה בשביל חידוי באמצעות שיוף. וכדומה, בגלל שהפעולה הזו דומה לעשיית כלי, שהרי בזה הוא כביכול יוצר כלי לחיפה. נחזור בקצרה למה שלמדנו אתמול, דין ביטול ברוב, באיסור דאורייתא, זה בדיעבד, זאת אומרת שתערב האיסור ביתר מאליו, אבל אסור לערב את זה בידיים. וזה נקרא, הדין הזה, אין מבטלים איסור לכתחילה. ביסור דרבון לחקר הפסקים מותר לבטל יותר בידיים, אבל במקרה שההנאה היהודית מהחלק של האיסור המעורב בתערובת מגיעה לאדם אחרי שעשו כבר קלה, לכל הדעות מותר לבטל אותו בידיים. מותר לחמם מים במיחם גדול ביום טוב, גם כשהוא דורש חימום מים בכמות גדולה, ובתנאי שאכן הכמות הגדולה של המים נצרכת, או שאין אפשרות לחמם במיחם קטן. ונחזור בקצרה על מה שלמדנו לפני 100 ימים. היו שני המצווה לאכול יותר מכזית מצה בפסח. אז מצוות אכילה כחובה רק בלילה הראשון של פסח. פחות לארץ גם בלילה השני, כמו שכתוב בתורה, בראשון בארבו סוריון לחודש בערב סוף למטה. החובה הזאת מתקיימת גם בכמות מועטה כזית, אבל יש שגדרו שכל תוספת באכילת המצה בלילה הזה נחשבת חלק מקיום המצווה, ויש מי שכתב שלכן, לא להרבות בלילה הזה באכילת מאכלים אחרים, כדי שיוכלו להרבות באכילת המצה. יש מי שאומרים שלמרות שזה לא חובה לאכול מצה בשאר ימי הפסח, מי שאוכל למצה מקיים בזה מצוות עשר, ואפילו גם המצווה הזאת מתקיימת רק בכמות שכזית. דבר איתנו דבלי, מתי היו כל ישראל פטורים מנטילת ידיים, ומה התנה יהושע בזמן שכבשו יותר ישראל? מצד ייתכן עירוב שקשר בשבת אחת, אבל עשול בשבת הבאה. כך ועלות מסימן, אני לימד המסכת עירובין, דף מזיין. ודקה מתוקה, הדברים מרתקים על הדף היומי. למה אם רעמס קם בעצמו להביא מים אחרונים? הגמור שלנו, עירובין דף מזיין, מביאה מים אחרונים חויבו. יש בפוסוק, יהיו כך ממעט מים, ואחרצו רגליכם, נשאנו תחת העד, ולכורת תמוע. אברהם הבינו שהצטעים במדעת החלטת תוכים. וכך הם... ג' סים כמחסולת, שוחט להם שלוש פרים. למה הוא קימץ דווקא במים? קיבל לקחת רק מעט מים. בפנינים מוביל בשם דבש וחלב. לפי מה שכתוב בשולחן ערוך של נטילת מים אחרונים לא צריך שיעור ומספיק רק פעם אחת, בגלל שהם באים לתאר את הזוהמה של הידיים, והזוהר אומר שאחרי שאדם אוכל ומתענק, צריך לתת חלק קטן לסית רחב, וזה החלק למים אחרונים שנוטלים את הזוהמה של הידיים. ועל ידי זה נוטלים את החלק, אז עם אלה, ככה הוא לא מזיק, ולכן תבוא את זה לחובה. ולכן טוב שלא להוסיף לו כוח, אלא לתת לו רק חלק קטן. ולכן נאמר, מים אחרונים אין יטלים על גבי קרקע לבקלי, מפני רוח ראש ששור עליהם. והנה רש"י שמביא כאן על הפוסק, ברוך עשו רגליכם, שאברהם אבינו חשב שזה ערבים שמשתחווים לאבק של הרגליים, והדפיס לו לכם סביב אזור הביתה. לכן הוא לא רצה להרבות במים האלה. במסופר, בספר במדבר יהודה, מסופר על האמרי אמס, ישב עם הנכד שלו אכלו, כשהגיע לברכת מוזר, אז האמרי אמס קם לקח בעצמו את המים האחרונים, שאלה אותו, למה לא ביקשת מהנכד? לחנך אותו במצווה. אמר לה האמרי אמס, רציתי לחנך אותו, שמה שאפשר לעשות לבד, בלי להטריח מישהו אחר, צריך לעשות לבד. לפי זה, אפשר ליישב את הקושלה של הזרחיכיים, לפוסק ולאברום, ולבו קורץ אברום, ואיתן אל הנער. כן, אז כידוע, רש"י מביא את המדע, אל הנער זה ישמו, לחנך את המצוות. אז הוא שואל איזה חכיים, אז למה הוא ברס, למה אברום אבינו רץ בעצמו לבקר, ורק אחרי זה נותן לנער? שייתן לו גם לרוץ. אלא, שאברום אבינו רצה לחנך את הבן שלו בשתי דברים, קודם כל הוא רץ בעצמו, חינך אותו לא להטריח חשרים. אחרי זה הוא נתן לנער לסיים את המצווה, לחנך אותו במצוות עצמם. וכך הוא נתן לו שתי דוגמאות של חינוך. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. בקרן ידי גרסה כותב הסטייפלר, צריך לדעת שהיצורים והצרח שיש לאדם עם משהו לא יכול לעבוד השם יסבורך כראוי, או עם משהו נכשל חזה שלנו בזכת, מצווה צער ומזבח כפור וחביב לפני השם, כמי שעושה את המצווה. נשתדל רבותיי, לעורר, בפרט בימים אלו, לעורר בלב, חרטה, צער עמוק על החטאים שנכשלנו בהם, נזכה לחזור בתשובה שלמה. עד כאן דברנו להם רבותיי, שאלו כולם שכם נפלא, עם הרבה הצלחה בכל השם לפני, תוכניות ובשמיות, בשורות טובות וכל טוב סלם.